מה שחשבתי ורציתי לעשות הבוקר זה נדבר על התהליך הישועה. והבוקר יהיה לי מבחן של כמה תאים אפורים יש לי במוח, כי השיעור שהכנתי במחשב החדש הלך פייפן, אז אין לי לא את השיעור ולא את ההדפסה שלו. אז אנחנו עושים את זה בעל פה, אז זה יהיה מבחן כמו שאמרתי. ושאלה ראשונה שצריכים לשאול את עצמנו, למה חשוב לנו להבין את הסדר של תהליך הישוע? אני חושב שחשוב לנו להבין את התהליך של הסדר, או את הסדר של התהליך הישועה שלנו, מכיוון שזה עוזר לנו להבין איך אלוהים פועל. אנחנו מבינים, אנחנו נבין טוב יותר את העובדה שאלוהים האב, אלוהים הבן ואלוהים הרוח, לכל אחד מהם יש להם חלק בתהליך הזה. אבל גם כמובן שאנחנו מבינים את הסדר של הישועה שלנו, של התהליך, זה גם כמובן יעזור לנו לבשר טוב יותר. אבל לפני שניכנס עמוק, בואו נתפלל ביחד, לבקש את ברכת אלוהים ואת ההנחיה של רוח הקודש. אז בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו מודים לך על הישועה הנפלאה שהענקת לנו. מודים לך אלוהים שאנחנו יכולים לראות ולחוש ולחוות את התוצאה של התוכנית הישועה שלך והישועה שלך בחיי היום יום שלנו. אנחנו מבקשים אלוהים שתעזור לנו גם הבוקר להבין את התהליך בצורה טובה יותר בהתאם לדברך האמת. את זה אנחנו מבקשים בשם ישוע. אמן. אני לא יודע אם פעם הסתכלתם בחלק מהפרסומות שמפרסמים על המכוניות החדשות, מדברים על רמת הבטיחות. אז אחד הדרכים שהם רוצים לבחון את רמת הבטיחות של המכונית, זה ששמים איזושהי בובה ברכב, והרכב נוסע במהירות זו אחרת לתוך קיר. ואז רואים איך קריות האוויר מקדימה, ועכשיו יש כמובן קריות אוויר גם מהצדדים, איך הם פועלים ואיזה נזק נגרם לאותו בובה המסכנה שישבה ברכב. אבל כדי לראות מה קורה בתהליך הזה, אז מראים את זה בסלואו מושן. אז רואים את האימפקט שבן אדם, או הבובה במקרה הזה, נכנס קדימה, הקרית האוויר נפתחת, יש את הבעיות של הצוואר וכו'. אז הבוקר בעצם אנחנו עושים משהו קצת דומה כדי להבין את התהליך הישועה. עכשיו בלטינית יש איזו מילה תיאולוגית שקוראים לזה Ordo Salutis, שזה באנגלית זה Order of Salvation, או במונחים של עברית, זה בעצם הסדר של הישועה. כי בכל זאת, יש איזשהו סדר בתהליך הישועה שלנו, כי הרבה דברים קורים מבחינתנו בבת אחד, אבל בכל זאת, לבד דברים האלה יש איזשהו סדר. וכמובן שחשוב לנו גם לזכור שהתהליך הישועה שלנו זה אחד הדברים הכי בסיסיים באמונה המשיחית, שמפרידה את האמונה מכל דבר אחר. אנחנו יודעים שאלוהים ברא אותנו בצלמו, זה מה שאומר לנו בראשית א' וב', אלוהים ברא אותנו בצלמו, הוא ברא אותנו זכר ונקבה, למרות כל מה שבימים האלה העולם מנסה לומר לנו. וגם אנחנו יודעים שלא רק שאלוהים ברא את האדם וחווה בצלמו, אלא מיד נאמר לנו שהוא בירך אותם, אבל הוא גם ציווה אותם. הוא ציווה אותם פרו ורבו, והוא גם ציווה אותם לשלוט על הבריאה. אבל אלוהים גם ציווה אותם שמכל עץ הגן מותר לאכול מבד עץ אחד. אלוהים אפילו אמר שאם לא, אם יוכלו מהעץ הפרי הדעת הטוב והרע, הוא גם אומר מות תמותון. כלומר, מבחינה דקדוקית זה אומר שבוודאות תמותון. בפרק ג' אנחנו יודעים שאכן אדם וחווה בחרו, למרות שהיה להם את החופש, בחרו להאמין בשקר של הנחש מאשר במצווה של אלוהים, ובמיוחד באזהרה המאוד ברורה של אלוהים. ואז בעצם אנחנו יודעים שכאשר החטא נכנס לעולם, משהו מאוד מאוד בסיסי נשבר במערכת היחסים של אדם וחווה, או בני אדם במקרה הזה, יחד עם אלוהים. אנחנו רואים שקודם כל האלוהים הקדוש הוא כבר לא מתהלך איתם, או נכון יותר, אדם וחווה כבר לא מתהלכים עם אלוהים, הם מתחבאו, הם תפרו לעצמם איזשהו עלה תאנה, מכיוון ששמו לב פתאום שהם אכן ערומים, ואז נכנס האשמה ואותו הרשעה שאיתן דיבר בבוקר לתוך העולם, והקשר בין אלוהים לאדם התנתק. בבראשית ג' אנחנו יודעים שגם היו שם הרבה מאוד סממנים של התוכנית הישועה של אלוהים ואת מה שאלוהים אכן יעשה. קודם כל ראינו את זה, אנחנו רואים את זה בראשית ג' פסוק 15, אם תפנו איתי רגע לבראשית ג' 15, שם אלוהים אומר לאישה מיד אחרי מה שקרה, הוא אומר לה כך, אומר איבה אשית בינך ובין זרעך, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך הראש ואתה תשופנו עקב. זה מה שאלוהים בעצם אומר לנחש, שהוא אכן ישים איבה בינו לבין האישה, ובין הזרע שלו לבין זרע האישה. וכמובן שנדמה לי דיברנו על זה, זה הרבה מדברים על כך שזה אכן הבשורה הראשונה. ודבר הנוסף שאנחנו רואים שאכן מלמד על תוכנית הישועה של אלוהים, זה בקראת סוף הפרק, כאשר אלוהים לפני שמגרש את אדם וחווה מגן העדן, מלביש אותם באור של חיה. ואנחנו יודעים שכדי לעשות זה אכן היה צריך להישפך דם. ואנחנו גם יודעים שהחל מאותו פרק עד סוף החזון יוחנן, אנחנו רואים את התוכנית הישועה של אלוהים, שבו אלוהים מדריך את אותו זרע של האישה שיבוא ואכן יהושיע את העולם מהכללה של החטא. עכשיו, כשאנחנו רוצים לדבר על הסדר של התוכנית הישועה, אולי אחד הפסוקים הכי חשובים בעניין, זה נמצא בספר רומים, באיגרת לרומים. אם תפנו איתי לרומים פרק ח', הוא נקרא את הפסוקים 28 עד 30. אז רומים ח', 28 עד 30. כתוב כך, אנו יודעים כי אלוהים גורם לכך שכל הדברים חוברים יחד לטובת אוהביו הקרויים על פי תוכניתו. שכן את אלה שהכיר מקדם, אותם גם יעד להידמות לצלם בנו, כדי שיהיה הבכור בין אחים רבים. ואת אלה שיעד להם גם קרא, ואת הקרויים גם הצדיק, ואת המוצדקים אף פאר בכבודו. עכשיו, אני חושב שרובנו מכירים, ואפילו אולי מכירים בעל פה, את פסוק 28. שם כתוב, אנחנו יודעים כי אלוהים גורם לכך שכל הדברים יתחברו יחד לטובת אוהביו, אלה שקרויים על פי תוכניתו. אז פה כבר הפסוק הזה בעצם נותן לנו איזשהו מבוא, כי הוא מדבר על התוכנית של אלוהים עבור אלה שקרויים על שמו. ואלה שקרויים, הוא כבר אומר לנו שהם אכן אלה שאלוהים גם אוהב אותם. כי אומר, הכל חוברים יחד לטובת אוהביו הקרויים על פי תוכניתו. אז יש לנו פה כבר שני דברים שאנחנו מדברים על התוכנית הישועה של אלוהים. קודם כל, לאלוהים יש תוכנית. כלומר, הישועה שלנו זה לא איזשהו דבר מקרי, אלא שהוא תוכנית שאלוהים אכן הכין עבור אלה שקרויים. כלומר, אלה שהוא קרא להם, ואת אלה שהוא קרא, הוא כמובן גם קורא להם אוהביו, או אלה שאוהבים את אלוהים. ואז מיד הוא אומר שכן, את אלה שהכיר מקדם. מה זאת אומרת שאת אלה שהכיר מקודם? האם יש משהו שאלוהים לא מכיר? אז מה התשובה? מה הכוונה את אלה שהכיר מקדם? שמה? שבחר. אוקיי. יפה, כלומר את אלה שאלוהים בחר. אז בואו נסתכל רגע באפסים פרק א', אם אני זוכר נכון, פסוק 4, אפסים א', פסוק 4. אנחנו יודעים שכמובן שהאיגרת לאפסים נכתבה למאמינים או לקדושים. אז באיגרת אפסים א', הוא אומר כך בפסוק 3 קודם, ברוך האלוהים, אבי אדוננו ישוע המשיח, אשר בירך אותנו בכל ברכה רוחנית בשמיים במשיח. ואז הוא ממשיך ואומר, כשם שבחר אותנו בו, כלומר במשיח, בטרם היווסד תבל, להיות קדושים ובלי דופי לפניו באהבה. אז כמו שאמרתי, זה קודם כל הוא כותב את הדברים האלה לקדושים, ולכן אומר, ברוך אלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח אשר בירך אותנו. את מי הוא בירך? הוא בירך אותנו שנמצאים במשיח. ואז הוא אומר, הוא כשם שבחר אותנו לפני יסוד העולם. אז לכן כמו שאדוארד אמר, בעצם שהוא אומר ברומים ח' שמדבר על כך שהכיר מקדם, הוא מתכוון לאלה שאלוהים אכן בחר. עכשיו, מתי הוא בחר? הוא בחר לפני היווסד העולם, במילים אחרות, לפני שברא אותנו. כך שבעצם מכך אנחנו מבינים שהבחירה של אלוהים היא לא קשורה אלינו, היא לא קשורה למעשה כלשהו שאנחנו עשינו או לא עשינו, כי אלוהים בעצם בחר אותנו לפני יסוד העולם. אז אם אנחנו מדברים על התוכנית האלוהים, השלב הראשון הוא אכן הבחירה של אלוהים. וזה תהליך שאלוהים עשה עוד לפני שברא אותנו, או אפילו ברא את העולם. זה עוד הרבה לפני בראשית ג'. השלב הראשון זה הבחירה של אלוהים. אחר כך אנחנו חוזרים לרומים, הוא ממשיך ואומר, את אלה שהכיר מקדם אותם גם יעד להידמות לצלם בנו. מה הכוונה לכאן? כלומר, מה הכוונה ליעד? מה זה יעד? יעד זה בדרך כלל מטרה, נכון? ומה המטרה? מה המטרה שאליו אלוהים יעד אותנו? הוא אומר לנו, להידמות לצלם בנו, כדי שיהיה הבכור בין אחים רבים. אז מה הכוונה? הרי אמרנו כבר בהתחלה, דיברנו על כך שאלוהים ברא אותנו בצלמו. אלוהים ברא אותנו בצלם שלו. אז מה הכוונה שיעד אותנו להידמות לצלם בנו? להיות מאמינים במובן הזה, להיות דומים למשיח. כי אחד הדברים שאנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, שאנחנו רוצים להידמות למשיח. אנחנו כבר לא רוצים לחיות את החיים שחיינו לפני הישועה שלנו, אלא אנחנו רוצים להידמות למשיח, אנחנו רוצים ללמוד ממנו, ואנחנו רוצים לחיות בדיוק כפי שהוא חי. ולכן גם יש לנו את הבשורות שמלמדים אותנו איך הוא חי, ולכן חלק מהתוכנית הישועה שאלוהים יעד אותנו, זה להיות דומים למשיח. אבל גם צריך להבין שבכוחות עצמנו אנחנו לא יכולים להיות דומים למשיח. שאול אמר שאת מה שהוא רוצה לעשות הוא לא מצליח לעשות. את מה שהוא לא רוצה לעשות הוא עושה. כלומר, החטא עדיין יש בו אחיזה בחיינו. אבל כאן שהוא מדבר שיעד אותנו להידמות לצלם בנו כדי שיהיה הבכור בין אחים רבים, הוא מדבר על כך שהמשיח, אנחנו אומרים שאנחנו אחים ואחיות. באיזה זכות אנחנו אחים ואחיות? בזכות זה שקודם אלוהים הוא אבינו, והמשיח הוא אח הבכור שלנו. ולכן אלוהים יעד אותנו להיות דומים אליו. ותכף שנדבר על התהליך הקדושה, אנחנו נתייחס למשמעות גם הנוספת של להיות הבכור בין אחים רבים. ואז בפסוק 30 הוא אומר, ואת אלה שיעד להם גם קרא. את אלה שהוא יעד להם גם קרא. אז עד עכשיו כל מה שראינו שבעצם אלוהים האב עשה היה לא קשור אלינו, כולל כאשר אלוהים האב על פי הנבואות ובתזמון המושלם שלח את המשיח, את בנו, כדי לחיות אבל גם למות ולקום למעננו. אבל כאשר הוא מדבר שאת אלה שהוא יעד להם גם קרא, אז אנחנו מדברים על קריאה אחד שהוא קריאה חיצונית שהוא קרא אותנו לפני כן, אבל פה אנחנו גם מדברים על הקריאה שאלוהים קורא לכל אחד מאיתנו בזמן שלו לשמוע את דברו ולחזור בתשובה. כלומר, הקריאה של אלוהים יש בו שני חלקים. יש את הקריאה האחד שאנחנו כל פעם שאנחנו באים לקהילה אנחנו שומעים את הקריאה של חזרה בתשובה, אבל יש גם את הקריאה הפנימית. אצל כל אחד זה קורה אחרת, אצל כל אחד זה בתזמון או בזמן אחרת, אבל הקריאה של אלוהים, הקריאה הפנימית של אלוהים, הוא מבוססת על דברו, שאנחנו כבני אדם מבינים את אלוהים שהוא קדוש, אנחנו מבינים שאנחנו חוטאים, אנחנו מבינים שבגלל החטא שלנו ודווקא בגלל הקדושה של אלוהים, אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להושיע את עצמנו, ולכן אנחנו צריכים לפנות למשיח שהוא אכן מת עבורנו. כלומר, הוא שילם את המחיר עבורנו, את המחיר שבגלל החטא שלנו אנחנו לא היינו יכולים לשלם. עכשיו, בזמן הקריאה הזאת, הקריאה הפנימית של אלוהים, קוראים מספר דברים. הוא אומר לנו את אלה שיעד להם גם קרה. ומיד אחרי זה אומר, ואת הקרועים גם הצדיק. אז מה קורה בתהליך הקריאה? ובתהליך שאלוהים את אלה שהוא קרא להם, הוא גם מצדיק אותם. מה אתם חושבים? קוראים כמה דברים, לא? לחזור על השאלה. בין התהליך של הקריאה לתהליך שבו הוא אומר את אלה שהוא קרא הוא הצדיק, מה קורה בשלבים האלה, בין הקריאה של אלוהים לבין הנקודה שבו הוא מצדיק אותנו? אוקיי, מה זה חזרה בתשובה, נכון? פקיין זה חזרה בתשובה, נכון? אוקיי. מה? אוקיי, להתוודות, אבל איך אנחנו יכולים להתוודות? אז זה אומר שצריך לקרוא משהו פנימי. הרי הכתובים מדברים על זה שהלב, אלוהים לוקח את הלב של האבן ולב, ושם לב של בשר ודם. או, יפה. לידה מחדש שבעצם, יש, יום שישי יש פרסים, היום אין פרסים. שישוע מדבר ביוחנן ג' עם נקדימון, מה הוא אומר לו? אומר לו, אם לא תיוולד מלמעלה, לא תוכל לראות את מלכות השמיים. כלומר, צריך להיות תהליך של לידה מחדש. ולמה לידה מחדש? אגב, למה צריך לידה מחדש? כי אנחנו מתים בחטאים שלנו, ומכיוון שאנחנו מתים בחטאים שלנו, אנחנו צריכים לידה מחדש. אני הרבה פעמים אומר שהלב שלנו הוא כל כך במצב בעייתי, שזה כבר לא ניתוח לב פתוח, אלא זה ניתוח של השתלת לב. אלוהים צריך להוציא את הלב של האבן ולשים לב חדש. כלומר, בתהליך הקריאה ובין התהליך הצדקה, אז קודם כל אלוהים משנה את הלב שלנו, לוקח את הלב האבן, שם לב של בשר ודם, הוא מוליד אותנו מחדש, ובתהליך של הלידה מחדש, הוא גם שם בנו את רוח הקודש. כי רוח הקודש הוא זה שנותן את חיים. הרי מי היה בתהליך הבריאה, מי נפח באדם וחווה? הרוח. כלומר, החיים באים כתוצאה מפעולה של רוח של אלוהים. לכן, בתהליך הקריאה ובין תהליך הקריאה להצדקה, יש לנו את השינוי של הלב, שזה יותר משינוי אלא לידה מחדש, לב חדש. ומה עוד יש לנו? פעולה של הרוח, שרוח בא ושוכן בנו. ורוח בא ושוכן בנו מכיוון שאלוהים מצדיק אותנו. כי זה מה שהוא אומר לנו, ואת הקרועים גם הצדיק. עכשיו, מה זה צדקה? מה הכוונה שאלוהים מצדיק אותנו? כן, זה כמו לפני משפט, כלומר, הצדקה או הרשעה, ההפך מהצדקה זה הרשעה, זה משהו שהוא אובייקטיבי, הוא לא משהו סובייקטיבי, כלומר, בא שופט, מסתכל על העובדות, מסתכל על החוק, ובהתאם לשני הדברים האלה קובע זכאי או אשם. וכאן שאנחנו מדברים על כך שאלוהים מצדיק אותנו, אז אלוהים בזכות מה שהמשיח עשה עבורנו, מגדיר אותנו כצדיקים. עכשיו, זה הגדרה, כמו שאמרתי, אובייקטיבי וגם משפטי, שבעיני אלוהים אנחנו נקראים צדיקים בזכות הפעולה של משיח. כלומר, ברגע שאלוהים מצדיק אותנו, זה בעצם אלוהים מסתכל עלינו דרך המשקפיים של המשיח. כלומר, ההצדקה של המשיח, שהוא הרי אנחנו יודעים שהוא נולד ללא חטא, חי ללא חטא, וגם מת וקם ללא חטא. וכן, הוא הצדיק המושלם. ואת הצדקה הזאת אלוהים מסתכל עלינו בזכות הצדקה שלו. אז לכן אנחנו רואים שיש שלושה דברים שקורים בין התהליך הקריאה להצדקה. ואחרי זה אומר לנו שאת המוצדקים אף פאר בכבודו. עכשיו, רק כאשר אלוהים מגדיר אותנו כצדיקים, מתחיל תהליך הקדושה. כלומר, כשהוא מדבר על הפאר, אנחנו מדברים גם על התהליך הקדושה שבא מיד אחרי שאלוהים הצדיק אותנו. עכשיו, מה זה הקדושה, או מה זה תהליך הקדושה? הרבה שאלות קשות, אה? מאיזה מילה באה קדושה? ממילה קדוש, נכון? אז מה זה אומר התהליך הקדושה שלנו? הרי ברגע שאלוהים שם בנו לב חדש, ברגע שאלוהים הוליד אותנו מחדש ונתן לנו חיים חדשים, אז אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו בקדושה. הרי לפני כן, כמו שכתוב באפסים פרק ב' פסוק הראשון, היינו מתים בחטאים שלנו. וכמתים בחטאים שלנו, אנחנו לא יכולים לחיות חיי קדושה. כל מה שעשינו לפני שאלוהים שם בנו לב חדש ורוח חדש והוליד אותנו מחדש, כל מה שעשינו וכל מה שחשבנו, אפילו שהם מעשים טובים, בעצם לא היו טובים. כי הם היו נגועים בחטא שלנו. רק כאשר אלוהים נותן לנו לב חדש ומצדיק אותנו ושם בנו רוח הקודש, רק אז אנחנו יכולים לקיים את המצוות של אלוהים ולהיות קדושים. עכשיו, בשונה מתהליך ההצדקה, שזה משהו אובייקטיבי שאלוהים מגדיר אותנו כצדיקים, הקדושה זה משהו סובייקטיבי. ולא רק שיש את ההבדל בין האובייקטיבי לסובייקטיבי, אלא שהצדקה שלנו קורה בשנייה אחת. הקדושה שלנו זה בעצם תהליך שמתחיל מאותו נקודה שאלוהים נתן לנו לב חדש, וזה נמשך כל עוד שאנחנו חיים כאן עלי אדמות בעולם הזה. ותהליך הקדושה הזאת קורה אצל כל אחד במהירות כזו או אחרת שונה. יש אנשים שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים אותם, הם גדלים באמונה מהר מאוד, אחרים בקצב שונה. אבל התהליך, ברגע שאכן אלוהים הצדיק אותנו, תהליך הקדושה מתקיים מיד. וכמו שאמרתי, זה תהליך שמתמשך כל עוד שאנחנו כאן. אחד מהתהליכים שאנחנו רואים בקדושה זה בעצם הפרי הרוח, אותם תשעה דברים ששאול מדבר עליו בגלטים פרק ו', שאכן אנחנו רואים כתוצאה מתהליך הקדושה את פרי הרוח. שאנחנו רואים שאנחנו גדלים באמונה שלנו, הכוונה שלנו היא שאנחנו גדלים בכך שאנחנו דומים למשיח. עכשיו אני חוזר למה שאמרנו קודם לכן, כאשר הוא אמר לצלם בנו כדי שיהיה הבכור בין אחים רבים, שאנחנו בעצם דומים לו יותר ויותר, ואת התהליך הזה יכולה להתחיל רק אחרי שאלוהים הצדיק אותנו וגם נתן לנו חיים חדשים. עכשיו, הקדושה, הדברים שגם שמענו הבוקר, עם הדרך שבו אנחנו צריכים לחיות, דרך שבו אנחנו צריכים לשפוט ולא לשפוט, להרשיע ולא להרשיע, זה בעצם חלק מהתהליך הקדושה שלנו, שאנחנו לומדים איך המשיח פעל באותו מקרה. זה בעצם אנחנו לומדים שכך גם עלינו לעשות. ושאנחנו עושים את זה, ושאנחנו לומדים, ואנחנו מקיימים את הדברים, אז אנחנו גדלים באמונה שלנו, ואנחנו גדלים בקדושה שלנו. ותהליך הקדושה זה בעצם דומה קצת לבורסה של מניות. יודעים, מניות בדרך כלל עולים, יורדים, כמו שאומרים, יום אסל, יום בסל. אבל כשמסתכלים על מניה, אומרים, מדברים על המגמה. אז אומרים שהמניה נמצאת במגמת עלייה. כשאומרים מניה נמצאת במגמת עלייה, אומרים שמסתכלים על הטווח הארוך, אמנם יש נידודים או התנדנויות, עולה ויורד, אבל כשמסתכלים בטווח הארוך, המניה נמצאת בעלייה. ככה גם הקדושה שלנו, תהליך הקדושה שלנו. יש לנו לפעמים בחיים שלנו עליות וירידות, לפעמים אנחנו נופלים, ואחרי זה אנחנו קמים. לפעמים אנחנו קמים בבוקר, אנחנו מרגישים כמו מלאכים, ויש ימים שבסוף היום אנחנו עם אף באדמה בגלל הדברים שעשינו או לא עשינו, שלא היו בהתאם לדבר אלוהים. אבל, ופה זה אבל החשוב, גם כאשר אנחנו נופלים וקמים, כשאנחנו מסתכלים אחורה על החיים שלנו, אנחנו יכולים לראות שיש מגמה של קדושה. שאנחנו יותר קדושים כאשר אנחנו מבינים את דבר אלוהים יותר, ואנחנו מקיימים את דבר אלוהים, אז אנחנו נהיים יותר דומים למשיח, ובכך אנחנו גדלים באמונה שלנו. הדבר האחרון אומר, ואת המוצדקים אף פאר בכבודו. ומה הכוונה פאר, או שהוא פאר אותנו בכבודו? פה מדבר על האחרית הימים. בעצם מדבר על כך שהתהליך הקדושה שלנו, אותו מגמת העלייה שדיברנו עליו, יבוא יום והיא תושלם, או תהיה מושלמת באותו יום או אותו זמן שאנחנו נעמוד בפני אלוהים. וכמו שאומר ביוחנן, באיגרת הראשונה ליוחנן, אנחנו נדמה לו כי אנחנו נראה אותו כפי שהוא. כלומר, התהליך הקדושה שלנו מגיעה לשלמותה באותו רגע שאנחנו נזכה לראות את משיח אדוננו. ואז אלוהים מפאר אותנו בכבודו שלו. ואז אותו יועד, אותו רגע, אנחנו חיים את החיי הקדושה שלנו, עד שאלוהים יקרא לנו בפעם השלישית אליו. קריאה לא של חזרה בתשובה, אלא קריאה של המעבר מהעולם הזה לעולם הבא. כמו שהרבה פעמים אומרים, עולם שכולו טוב. רק במקום הזה, שנהיה בנוכחות של אלוהים, אלוהים יפאר אותנו ומפאר אותנו ומשלים אותנו, ונהיה שלמים ומושלמים כפי שהוא שלם ומושלם. זה בעצם התהליך או הסדר של הישועה. דיברנו על הבחירה של אלוהים, שבחר אותנו עוד לפני יסוד העולם. הוא יעד אותנו, יעד אותנו להיות דומים בצלם בנו, שהוא הבכור בין אחים רבים. ואותנו שיעד אותנו, הוא גם קרא לנו. דיברנו על הקריאה החיצונית והפנימית. דיברנו אחר כך על התהליך שבו אלוהים הצדיק אותנו, ואת אלה שהוא הצדיק, שזה משהו אובייקטיבי, הוא גם קורא לנו לקדושה, להיות קדושים כפי שהוא קדוש. ואת השלב האחרון בסדר של התוכנית הישועה, זה בא כאשר אלוהים מפאר אותנו כאשר נהיה בנוכחותו. שאלות? יש חיוכים. אם אין שאלות, אז בואו נתפלל. אני רואה שהילדים מתחילים להיכנס. זה בסדר, אפשר להיכנס. אז בואו נתפלל. אם אנחנו מודים לך על התוכנית הישועה, אבל גם על הסדר שאכן הגדרת בתוכנית הזאת. מודים לך אלוהים, האב, הבן והרוח, ועל כל אחד והשלב שבו אתה מביא אותנו לנקודה שבו אתה מצדיק אותנו בזכות מעשה של המשיח, שאתה אכן נותן לנו חיים חדשים, שאנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו בקדושה, כפי שקראת לנו להיות קדושים, כי אתה קדוש. אנחנו גם אלוהים מצפים לאותו יום נפלא שבו תפאר אותנו כאשר נהיה בנוכחותך, ובכך תשלים את התוכנית הישועה שלך במלואם. עזור לנו אלוהים עד אותו קריאה שלך לכל אחד מאיתנו, שנחיה את החיים שלנו על פי דברך, על פי מצוותיך, ושאנחנו נהיה תמיד במגמה, שאנחנו גדלים ושאנחנו נהיה קדושים יותר ויותר. את כל זה אנחנו מבקשים בשם הנפלא של המשיח. אמן. שבת שלום, ועוד מעט נגיד גם חג חנוכה שמח, יום שישי, פה בשש וחצי. אנחנו עוד לא יודעים, כן. אבל צריך להתפלל שזה יקרה ויקרה, יעבור בשלום.